שיעור הערב אנחנו נקדיש לזכרו של חיים צבי בן אברהם גולדשטיין, זכרונו לברכה. בחור יקר, נפלא, אציל נפש, שבאופן פתאומי נפטר. על ידי זכות להכיר אותו, למד אצלי בשיעור קצת במשך חלק מהזמן שהיה בישיבה, ובאמת מיוחד מאוד מאוד מאוד. אז שהדברים יהיו לנו משמתו, אהב ללמוד, אהב גם מה שלמד להעביר הלאה תמיד, שיהיה מליץ יושר על כל משפחתו, ושיזכה בעזרת השם להקיץ במהרה עם כל מתי ישראל. וישב ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 שנה ו-40 ומעט שנה. ויקריבו ימי ישראל למות, ויקרא לבנו ליוסף ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירחי ועשיתם עדי חסד ואמת, אל נא תקברני ממצרים, שכבתי עם אבותיי ונשאתני ממצרים וקברתני בקבורתם, ויאמר אנוכי יעשה כדבריך, ויאמר יישבע לי וישבע לו, וישתחו ישראל על ראש המיטה. סיום ספר בראשית, ערב מותו של יעקב אבינו, מביא אותנו למספר שאלות. ראשית, הפסוקים שקראנו בתחילת הפרשה רואים דבר שעל פניו מאוד מאוד מוזר. יעקב אבינו נראה כמתחנן לבנו שיקבור אותו במערת המכפלה, ממש מתחנן. איך אומר הפסוק, ויקרא לבנו ליוסף, ויאמר לו, אם נא, כדי לעשות קו, מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירחי, ועשית עמדי חסד ואמת, אל נא תקברני ממצרים. כך מדבר יעקב לבנו יוסף. יוסף שעושה כל מה שהוא רק יכול לכבוד אביו, אפילו האחדות של האחים, יוסף היה לו 1,000 סיבות לעזוב את זה וגמרנו, להגיד זה לא בעיה שלי, הוא לא ויתר לרגע. אז איך יעקב פונה בצורה כזאת ליוסף שיקבור אותו בארץ כנען במערת המכפלה? א', לא כבוד הוא ליעקב ולא כבוד הוא ליוסף. איך אפשר להבין את זה? ודבר נוסף, אחרי ש3 פעמים נאמר, אם נא מצאתי, שים נא, אל נא תקברני ממצרים, הוא עוד מה? משביע אותו. הוא צריך להשביע את יוסף. יוסף לא יעשה לכבוד אביו הכל. לא מובן, לא הצורה של הדיבור, ולא הסיבה להשביע את יוסף. זוהי שאלתנו הראשונה. מדוע יעקב אבינו פונה ליוסף באופן שנראה כמתחנן שיקבור אותו בארץ כנען, ומצרף לזה עוד שבועה? על פניו אין צורך, לא בצורה שיעקב דיבר ולא בשבועה שהוא השביע אותו. זוהי שאלה ראשונה. המעניין הוא שבסוף הפרשה, כשיוסף מבקש מיחב כשיצאו ממצרים לא ישכחו את עצמותיו ויקחו את זה, אז יוסף אמנם משביע את בני ישראל, פסוק אפי, וישבע יוסף את בני ישראל למור פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה, אבל יוסף לא מתחנן לאחים, לא מבקש מהם, ונבין מה שיוסף משביע אותם זה לא את האחים שלו, את הנכדים. עוד 210 שנים, דורות שבכלל לא יודעים מי הוא, לא ראו אותו. ולמרות זאת, יוסף לא פונה בתחנונים, אם נא מצאתי חן בעיניכם, אל נא תקבירוני במצרים, תקבירוני בארץ כנען. אין מילים כאלה מצד יוסף. אז למה יעקב בכל זאת פונה בצורה כזאת ליוסף בנו? זוהי שאלה ראשונה.
שאלה נוספת, כשמשה רבינו מקיים את השבועה שהשביע יוסף ולוקח את עצמותיו של יוסף, נאמר בקטע הרביעי פסוק י"ט, על ויהי בשלח פרעה את העם וכולי, ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי השביה השביע את בני ישראל לאמור, פקוד יפקוד אלוקים אתכם כדי לעשות קו, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. הרי יוסף לא אמר את זה. מה אמר יוסף? בסוף הקטע השני, שתי שורות מהסוף, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועליתם את עצמותיי מזה. משה רבינו מוסיף מילה, ועליתם את עצמותיי מזה איתכם. מה ראה משה רבינו להוסיף על השבועה של יוסף הצדיק? הרי זה לא מה שמשה אומר בעצמו, הוא הרי מצטט את מה שאמר יוסף, פקוד יפקוד וישבע יוסף את בני ישראל. מה הוא אומר להם? כי השבע השביע את בני ישראל למור, פקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה. הוא צריך להגיד את השבועה מילה במילה, לא להוסיף. אז מה ראה יוסף להוסיף עוד את המילה ועליתם את עצמותיי מזה איתכם? זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית ואחרונה, כשמשה רבינו לוקח את עצמותיו של יוסף בקטע הרביעי, אז מה נאמר? ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי השבע השביע. שמים לב? יש פה מה? כפל לשון. השבע השביע. אומר על זה החזקוני בקטע החמישי, שבוע אחר שבוע, שישביע את אחיו, שישביעו את בניהם דור אחר דור. מובן, כי הרי הדורות הבאים הרי לא ידעו, אז שהשבוע תעבור מדור לדור. אבל במדרש, בקטע השישי כתוב, כי השבע השביע, למה שני פעמים? אלא הוא נשבע להם שאין בליבו עליהם, והם נשבעים לו שאין בליבם עליו. מוזר מאוד. מילא יוסף נשבע, אין לו בליבו עליהם כלום, הוא לא כועס עליהם, הוא לא מקפיד עליהם, שום דבר. זה ברור. אבל אין נשבעים שמה? שאין בליבם עליו. הרי יוסף הציל אותם, יוסף החייה אותם. מה הם רוצים מיוסף? אז שאלתנו השלישית, מהו ההסבר שאחרי יוסף נשבעים שאין בליבם עליו כלום? מה יכול להיות בליבם עליו? אם מישהו יכול להיות בליבו, זה יוסף על האחים, לא האחים על יוסף. אלה הם השאלות. ונראה פה בסייעת הדשמיה ממש פילי פילי פילי. עולם הבא בעולם הזה כפשוטו. נראה את הסוגיה של מותו של יעקב אבינו, לא רק כתיאור מה היה אז, אלא מה אנחנו יכולים ללמוד מזה ולקחת את זה איתנו ליום יום שלנו. שוב, בקיצור של התאים הראשונה, מדוע יעקב אבינו פונה ליוסף בקטע הראשון בצורה שנראית כמתחנן, תקבור אותי בארץ כנען, אם נמצאתיכם בעיניך, שימנה אתך, אל נע, 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 כל פעם, מה? למה בצורה כזו? ועוד משביע אותו בסוף. ושאלה השנייה, מדוע משה רבינו מוסיף מילה על השבועה של יוסף, הוא השביע ועליתם את עצמותיי מזה, מה ראה משה להוסיף את המילה ועליתם את עצמותיי מזה איתכם? ושאלה שלישית, השבע השביע, חזר מלמדים אותנו, יוסף נשבע שאין בליבו עליהם, ברור, אבל הם נשבעים שאין בליבם עליו, מה יכול להיות בליבם עליו? אז כדי לענות על השאלות האלה, נפתח בצורה הבאה. כשיעקב אבינו יורד למצרים, עדיין מצרים וכל העולם כולו ברעב. הרעב לא נפסק עם ירידת יעקב למצרים. הרעב המשיך עוד 3 שנים. ובתקופה הזאת, שיעקב היה במצרים 17 שנה, הוא נפגש עם פרעה רק פעם אחת. בשנה השלישית שלו במצרים,
שאלה שנות רעב כבדים מאוד על כל העולם, בא פרו ליוס, בא יעקב לפרו, ובפגישה הזאת נאמר בקטע השביעי ויברך יעקב את פרו. יש אומרים ברכו בשתי ברכות, בכניסתו ויציאתו, שהוא בא אליו וברך אותו מיד שיעלה הנילוס וישקיע ארצו, והאחת כשהוא יצא שיתחסר הרעב שתי שנים. וכך היה, הנילוס עלה בחזרה כי הרי במצרים אין גשם, הרעב נפסק שנתיים לפני הזמן, ומצרים מתגלית לכל העולם שבעצם היא האימפריה הכלכלית החזקה ביותר, מעצמה כלכלית מספר אחד בעולם. והכוח הזה הולך ומתגבר ומתחזק מצד אחד, מצד שני ויקרבו ימי יעקב למות. ואז הוא קורא ליוסף ואומר לו, אני רוצה לתת לך שיעור לחיים, תזכור ותעביר אותו לדורות הבאים. כשגוי יש לו בעיה בחיים, לא משנה איזה בעיה, בעיה כלכלית, בעיה כזאת, בעיה אחרת, הוא מתפלל על דבר אחד, שלידו יעמוד יהודי. כי אם יהיה יהודי לידו, היהודי חכם, פיקח, בטח ייתן לו עצה טובה, יעזור לו. גם האלוהים של היהודים הם בעצם האלוקים האמיתיים, אלוקי השמיים והארץ. הוא התפלל בשבילי, אומר הגוי, וזה הדבר הכי טוב שיכול להיות לי. אבל כאשר באמת התפילות והעצות של הגוי מתקבלות, של היהודים מתקבלות, והגוי חוזר להיות למה שהוא אוהב אפילו יותר מזה, אז יש לו עוד תפילה. אם אפשר כמה שיותר מהר שהיהודי לא יהיה מול הפנים שלו, ואם אפשר בכלל שהוא לא יהיה, זה הכי טוב. ואומר יעקב ליוסף, תראה, באתי לבית של לבן, הוא רץ אליי, מתחבק איתי, בודק לי בכיסים, אולי יש יעלומים, אולי יש תכשיטים, אין כלום. ואז מי היה לבן? כלום. לבן בן בתואל, זה הכל. הם מדברים, אולי אפשר להתחתן עם רחל? מה זאת אומרת? בוא תעבוד אצלי 7 שנים. למה? הנה היהודי יהיה איתו 7 שנים, יהיה ברכה גדולה, ואז עוד 7 שנים הברכה תהיה עוד יותר גדולה. ופתאום לבן מגיע למעמד גדול מאוד, שיר. מה קורה אז בקטע השמיני? וישמע את דברי בני לבן לאמור, לקח יעקב את כל אשר להבינו, ומאשר להבינו עשה את כל הכבוד הזה. שומעים? וירא יעקב את פני לבן, והנה איננו כתמול שלשום. אתה מבין יוסף? זה בדיוק מה שקרה איתי, זה מעשה אבות, סימן בבנים. זה כל הדורות, כל הדורות. לכן, למה אני מספר לך את זה? א', שתדע, להיזהר. אבל הסיבה העיקרית, שלא תעיז לבקש מפרו רשות לקבור אותי, אומר יעקב, בארץ כנען. שלא תעיז לדבר עם פרו מילה אחת. כי אם תבוא לדבר עם פרו, אתה יודע מה יהיה? הוא יגיד לך, סליחה, יש לך דאבל סיטיזן, אתה אזרח כפול, גם דרכון ישראלי, גם דרכון מצרי, לא יכול להיות. זה לא מתאים. פרו שנשאר בלי כלום, מצרים הייתה יכולה ליפול אחרי 7 שנות הסבה ברגע. מי שהציל את מצרים היה יוסף. פרו בעצמו אומר את זה, הרי יתם משתבון מחמה שרוח אלוקים בו. ועכשיו הוא נהיה מעצמה כלכלית אדירה. אתה לא יכול, יוסף. ואם בכל זאת הוא היה מסכים שיוסף יקבור את אביו, המחיר שיוסף היה צריך לשלם אחר כך, או, ריבית דריבית. לכן אומר לו יעקב, אתה עם פרעה לא מדבר מילה. אתה תלך ליועצים של פרעה, לראש הלשכה, לראש הארמון, ליועצים. אתה תדבר עם כל אחד ככה על הדרך, לא אפישל, לא פגישה, אני לא תשמע, אתה יודע, אבא שלי השביע אותי שאני אקבור אותו איפה? בארץ כנען. אבא שלי השביע אותי, אם יצא לך בינינו, אל תגיד לפרעה שאני אמרתי לך, אם יצא לך תגיד לו, תשמע, שמעתי שאבא שלו השביע אותו, לדעתי תן לו רשות לקבור אותו. ועכשיו תראו מה קורה בקטע התשיעי למעלה, וכמה נפלא שהקטע התשיעי עומד מול הקטע הראשון, אז אפשר לראות ממש מילה במילה. ויעברו ימי בחייתו, וידבר יוסף אל בית פרעה. זאת אומרת למי? לכל היועצים. לאמור, כדי לעשות קו, אם נא מצאתי חן בעיניכם. מכירים את המשפט הזה? מתחילת הפרשה. דברו נא באוזני פרעה לאמור, עוד קו. אבי השביעני לאמור, הנה אנוכי בקברי שקראתי לבארץ כנען, שמה תקברוני, ואתה אעלה נא וקברה את אבי ואשובה. ממש מקביל למה שיעקב ביקש מיוסף. יעקב לא התחנן חס וחלילה ליוסף שיקבור אותו בארץ כנען, אבל ברור לו שיעשה. הוא מלמד אותו איך לדבר עם היועצים של פרעה, ככה לתת להם להרגיש לו. עכשיו תראו מה קורה ליועצים האלה. כל אחד כזה שיוסף דיבר איתו בא הביתה, אומר לי אשתו, אל תשאלי מה היה היום, יוסף, יוסף בא אליי, אמר לי ואני יכול לעזור לו. כשאני חשוב דיבר איתי, ובכלל אם הוא ביקש ממני שאני אעזור לו, אז בטח הוא גם יעזור לי אחר כך. מה השאלה בכלל? הוא רץ להגיד לפרעה, והשני רץ להגיד לפרעה, ואז מה קורה? פסוק ו' בקטע התשיעי, ויאמר פרעה, עלה וקבור את אביך כאשר השביעך. איך פרעה יודע? הרי יוסף הרי לא דיבר עם פרעה, הוא דיבר עם בית פרעה. פשוט מאוד, איך הוא יודע? כי היועצים אמרו לו, כדאי לך. אז פרעה כאילו רוצה להראות שהוא ג'טלמן, והוא נותן לו באמת את האפשרות לעשות את זה ביוזמתו, הוא בא ואומר את זה ליוסף. אז ככה, בטוח, את יעקב יקברו בחלקת אבותיו בארץ כנען. דבר נוסף בטוח, פרעה לא יגיד ליוסף, אני עושה לך טובה, ולכן תשלם על זה אחר כך ריבית דריבית. לא, ההפך, מגיע לך. מה זאת אומרת? ודאי ודאי. אז הנה לנו דבר ראשון, איך יעקב אבינו מבחינת מעשה אבות סימן אבנים נותן את ההצעה הזאת ליוסף, ובעצם מבקש שיעביר אותה גם לדורות, לדעת להיזהר, כשהוא צריך היהודי הוא הכי טוב, כשהוא לא צריך הוא הראשון שהוא רוצה לא לראות אותו, ולזכור את זה. והנה איך זה פעל בפועל בקבורת יעקב. ואז מה קורה? יעקב מלמד את יוסף עוד דבר, הוא משביע את יוסף. הוא לא צריך להשביע אותו, הוא אומר לו, כמו שאני משביע אותך אתה תשביע את האחים שלך. צריך להשביע את האחים שלו? האחים שלו יודעים הרי כמה יוסף עשה בשבילהם, בטוח שהם מה? יקברו אותו, יקחו את עצמותיו לארץ כנען, זה בכלל לא שאלה. אז למה צריך את השבועה? פילי פלאים. כי הרי זה לא האחים שיקחו את העצמות של יוסף, ולא הילדים ולא הנכדים ולא הנינים ולא הבני בנינים, זה לפחות 20 דורות לפחות. עכשיו ה-20 דורות האלה לא ראו את יוסף ולא ראו את הסבא שלהם, קצת שמו עליהם. מה הם כן ראו ומרגישים כל רגע? עבודת פרך במצרים, יומם ולילה, אין להם רגע אוויר. מה הם יגידו? רגע, רגע, לא יוצאים, לא יוצאים, צריכים לקחת פה את העצמות של מי? של יוסף. איזה יוסף? זה שלמדנו עליו בבית ספר, בהיסטוריה, שהוא זה שהוריד את הסבא שלי למצרים ולא שלח להם אוכל לארץ כנען והשאיר אותם שמה? בגללו אנחנו עובדים פה בפרך? שישאר פה, שעצמותיו יישארו במצרים. אז אתה תשביע אותם עכשיו שהם כל כך אוהבים אותך ואתה אוהב אותם ורואים את האחדות. מה צריך להשביע? שהשבועה הזאת לא תהיה בעצם עבורם, אלא עבור מי? הדורות הבאים. והשבועה תעבור מדור לדור. אז אנחנו מבינים עכשיו מה שבעצם עשה פה יעקב. אומר ליוסף, תעשה כך,
אתה תזכה להעלות אותי, והדורות הבאים גם יעלו אותך. פילי פלי. והנה הגיע הרגע. ועומדים לצאת. ומי לוקח את יוסף, עצמותיו של יוסף, ממצרים, מי לוקח? משה רבינו. כמו שראינו בקטע הרביעי, פסוק יתד, ויקח משה את עצמות יוסף. למה דווקא משה? למה דווקא משה? משה רבינו רואה ביוסף הצדיק רול מדל, מודל של מנהיגות שהוא רוצה ללכת בעקבות יוסף. מנהיגות אמיתית. מה זאת אומרת? דבר ראשון, מסתכלים על המשפחה של יוסף ועל המשפחה של משה. זה נראה ממש אותו דבר. שניהם מתחתנים עם בנות, אמרנו הרבה פעמים, שאבא הוא כהן לעבודה זרה. יוסף עם אסנת בפוטיפר הכהן און, משה עם ציפורה בת יתרו כהן מדיין. שניהם יש להם שני בנים. השם הראשון נשני, השני יפרני. אצל יעקב, אצל משה, השם הראשון גר הייתי גרשום, השם השני אליעזר אלוקי אבי בעזרי. שניהם בורחים מהמשפחה כי יהרגו אותם. האחים אולי את יוסף, פרו את משה. שניהם חוזרים להניג את המשפחה. יוסף בירידה למצרים, משה ביציאה ממצרים. אבל יותר מזה, יותר מזה, תראו מה עושה יוסף. יוסף נמצא 12 שנה בבית סוהר. בגלל מי האחים שלו. הוא לא יודע בכלל אם הוא יצא משם. וכשהוא יוצא משם, והוא נהיה שליט על כל מצרים ועל כל העולם, איך הוא מתנהג איתם? איך הוא עושה את הכל כדי ליצור אחדות? היה לו את כל הסיבות בעולם. זהו, נגמר. אבל איך הוא אומר לאחים כשהוא מדבר איתם הפעם הראשונה ואומר להם אני יוסף? הוא לא רק אומר להם אני יוסף אחיכם. אני יוסף אחיכם אשר מחרתם אותי מצרים. מה הם לא יודעים? יש מישהו בעולם יותר מהם שיודע את זה? הם יודעים הכי טוב. אני יוסף אחיכם אשר מחרתם אותי מצרימה, אומר אור החיים הקדוש, גם בזמן שמחרתם אותי הייתי יוסף אחיכם. אני לרגע לא איבדתי את האחווה, לרגע לא. זאת אומרת, יוסף בעצם מקריב את עצמו על האחדות שהוא רוצה להביא לבית. משה רבינו בדיוק אותו דבר. איפה משה רבינו נתגלה כמנהיג בתורה בפעם הראשונה? איפה נתגלה כמנהיג? איפה? שהוא מציל את העברי מהמצרי? זה חסד. כל אחד היה רואה אחד שרוצה להרוג יהודי, מוציא את האקדח, הורג אותו. זה בכלל לא שאלה. איפה רואים שהוא גילה מנהיגות? פעם הראשונה, שמשנה, שום דבר עובד בשנה, רואה, סנה בוער באש, והסנה איננו הוא כאן, הוא לא יודע מה זה, מדבר אליו, איזה מלאך. איפה הוא? עומד לפרעה, זה שליח, קדוש ברוך הוא שלח אותו, זה לא מנהיגות. הפעם הראשונה שמשה רבינו מגלה מנהיגות, לא שליחות, לא ששלחו אותו, מנהיגות. אחרי חטא העגל. קדוש ברוך הוא אומר לו, ערף ממני דאשמידם, זהו, נגמר. ועשה אותך לגוי גדול. אומר משה רבינו, לא, לא, לא. הם, אני איתם ביחד. אני הולך איתם. אני רק מנהיג שלהם, לא של אף אחד אחר. פה הקדוש ברוך הוא, וואו, כזאת מסירות נפש. יש לו על עם ישראל? סלחתי כדבריך. סלחתי כדבריך. מסירות על האחדות, על הקיום של המשפחה הגדולה שנקראת עם ישראל, כמו יוסף. ולכן, כאשר משה רבינו לוקח את עצמותיו של יוסף, הוא אומר לעם ישראל, חכו, צריכים לחכות עד שמשה הצליח להוציא אותם. יש קצת לחץ, חכו, השביע השביע, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, ועניתם את עצמותיי מזה, איתכם. מזה. מה אמר פה יוסף, ועניתם את עצמותיי מזה? הם מאיפה? משם? ודאי מזה. ועניתם את עצמותיי. כשיוסף הולך בשליחות של אבא, לדבר
עם האחים. איך נאמר בקטע 12, ואומר לו, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, והשיבני דבר, וישלחו בעמק חברון ובשכמה, והמצאו איש, ונתועה בשדה, וישלחו איש לאמור, מה תבקש? ויאמר, את החי אנוכי מבקש, אגיד ענה לי, איפה הם רואים? ויאמר האיש, נסו מזה. אומרים חז"ל, נסו מהאחווה, נסו מזה, הם לא רוצים להיות משפחה. כמה זה זה? בגימטריה זה הראשונים אומרים, זה לא אני אומר, 12, הם נסו מה-12 האחים ביחד, לא רוצים מזה. אומר יוסף לאחים, ועליתם את עצמותיי מזה. מסביר את זה משה רבינו, מה התכוון יוסף שאמר ועליתם את עצמותיי מזה? איתכם, שזה יהיה ביחד. שהביחד שנוצר במצרים לא ייפסק. שהביחד הזה ימשיך הלאה. הלאה. זה מה שיוסף רצה. אומר משה רבינו, אני מרגיש אחריות כמנהיג להחזיק את הדגל הזה. לדאוג, לשמור על הביחד. זה אני מחזיק. זה אני רוצה. ולכן משה רבינו מוסר את נפשו הזה. ומשה רבינו אומר לנו איך הוא עושה את זה. נאמר בקטע 13, וליוסף אמר, משה רבינו בסוף חיה מברך את שבטים, וליוסף אמר מברך את השם ארצו, ממגד שמיים איטל מתום עובץ לתחת ומגד תבועת שמש ומגד רשע אחים, שפע ברכה שמחה הצלחה מיוחדת יהיה לשבט יוסף. למה? פסוק תזיים, וממגד ארץ ומלואה כדי לעשות קו, ורצון שוכני שני. אומרים על זה חזה לרגע אחד, סליחה שאני מדלג, בקטע ה-16 מעבר לעמוד, רצון שוכני שני, עשה רצון מי שנתגלה על משה בסנה. זאת אומרת, משה רבינו מגלה פה דבר מעניין, שהקשר שלו עם יוסף זה גם דרך הסנה. איך דרך הסנה? הסנה בוער באש? זה היה עם משה, לא היה עם יוסף. מה היה באותו סנה בוער באש? משה רבינו הולך לראות את המראה הגדול הזה. אסור ענה והראה, בקטע 14. אסור ענה והראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא עיוור הסנה? פסוק ג' בקטע 14, בעמוד הראשון. מדוע לא עיוור הסנה? ואז המלאך מתגלה אליו איך? בלבת אש. מה זה לבת אש? אומר רש"י, שלבת אש. מה זה שלבת? פליים. ליבו של אש. מה זה לב האש? היסוד של האש. כל אש שדולקת, כולם רואים. האש שורפת, אבל יוצאים להבות. זה שני דברים שונים. אז אם לבת אש זה הפליים, זה השלבת, אז זה לא יכול להיות לב האש. ואם זה לב האש, אז זה לא השלבת. מה עושה פה רש"י? רש"י בא להסביר מה המלאך אמר לו. המלאך אמר לו, משה, אתה חוזר למצרים, אתה תראה יהודים שלא ראית הרבה שנים, אתה תסתכל עליהם, לא תכיר אף אחד, וגם הם לא יכירו אותך ולא יספרו אותך. הם נראים יבישים, נראים ציניקנים, קוצנים, אתה תרגיש שאין עם מי לדבר. תזכור טוב טוב, זה כך נראה, אבל בתוך כל אחד יש מה? אש. ואתה דבר ראשון צריך להאמין שיש בכל יהודי אש. כל יהודי במצרים יש בו אש, אתה צריך להאמין בזה. אתה תאמין, תלמד אותם גם להאמין, ואז להוציא את האש החוצה, להוציא אותה החוצה. איך אנחנו אומרים בשבת? להגיד בבוקר חסדך, ומה? אמונתך בלילות. מה זה אמונתך בלילות? אמונתנו. מה זה אמונתך? הקדוש ברוך הוא לא מאמין, אלא אמונתך בלילות, האמונה שאתה מאמין בנו, שבכל מצב שעם ישראל נמצא אתה מאמין בו שהוא יכול לצאת, הוא יכול להתחזק, הוא יכול לגדול. גם אתה משה תקיים והלכת בדרכיו, גם אתה תאמין בהם שיש בהם אש. אם יהודי מאמין ביהודי שני, היהודי השני מרגיש את זה, וזה נותן לו חיזוק, והוא מגלה את האש, והוא מוציא אותה החוצה, אז האש היא בפנים לב, בחוץ היא נהפכת להיות מה? שלבת. ומשה רבינו מצליח. והוא עושה את זה. ואיפה זה קורה? בשעת קבלת התורה. איך כתוב בשעת קבלת התורה? והר סיני בוער באש. בכל התורה כולה. יש עוד פעם אחת את המילים בוער באש. פעם אחת הסנה בוער באש, שזה היה רק הדוגמה, ופעם שנייה המציאות, הר סיני. איך הר סיני בוער באש? בוער באש של מי? של כל אחד. האש יצא החוצה. לא קורה לפעמים, אומרים על מישהו, הוא פייר, הוא אש. רואים באמת אש. רואים את הכוחות, רואים את הפעולה. זה רק אש. אש. זה קרה בהר סיני. אז משה רבינו בעצם אומר, אני הממשיך של יוסף. יוסף עצמו היה אש. יוסף עצמו, כל האש שלו הייתה בפנים. זרקו אותו מהבית. אין לו אף אחד. הוא לבד. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. נגיד, זהו, גמרתי. לא מעניין אותי. והוא נשאר יוסף הצדיק. הוא נשאר יוסף הצדיק. בכל המצבים שהוא היה. גם בבית פוטיפר, גם בבית האסורים. והאש הזאת שבו פתאום יצא החוצה. שגם כל מצרים מאמינה יש אלוקים. כי באו אלה יוסף, אמרו לו אין כסף, אין בהמות, אין בית, תקנה אותנו לעבדים, גמרנו, ותן אוכל, נחיה ולא נמות. מה אמרתם? אני אקנה אתכם לעבדים, גם אני עבד. מה? אתה הרי מלך, כולנו עבדים, יש מלך אחד, מלכי המלכים. אז כל מצרים ידעו שיש אלוקים, פרעה בעצמו אמר את זה, אשר איש נבון מלכם אשר רוח אלוקים בו, פתאום האש יצאה. והאש הזאת היא גם חיממה, והיא הביאה ביחד את כל השבטים. אומר יוסף, זה אני. זה אני. וגם משה רבינו עושה אותו דבר. כי קראנו פני משה. מה זה קראנו פני משה? האש יצא החוצה. ומי התלמיד הכי גדול של משה רבינו? יהושע. הוא רואה את כל ההנהגות של משה. ולכן, תראו מה קורה עם יהושע. לרגע אחד בקטע האחרון. ויחר הדברים האלה, וימות יהושע בנון, עבד השם, סוף ספר יהושע, בין 110 שנים. מעניין את הגיל. בין 110 שנים. בדיוק כמו יוסף. והכירו אותו בגבול נחלתו, ותמנח זרח אשר, בהר אפרים, מצפון להר געש. הוא היה הרי מבני בניו של יוסף, אפרים. ויעבוד ישראל את השם כל ימי יהושע, כל ימי הזקנים אשר יריחו ימים אחרי יהושע, ואשר ידעו את כל מעשה השם אשר עשה השם לישראל. עכשיו תראו מה קורה, כדי לעשות קו, ואת עצמות יוסף, אשר אלו בני ישראל ומצרים, קברו בשכם, בחלקת השדה, שקנה יעקב, מעט בני חמור, בשכם ימי הקסיטה, והיו לבני יוסף לנחלה. אתם שומעים? קורה פה דבר נורא, נורא והיום. באים לארץ ישראל, מה יהושע צריך לעשות דבר ראשון? לקבור את העצמות של יוסף, לעשות לו לוויה. הוא מחזיק את זה בתיק, עוד 14 שנה. משה מחזיק את זה במזוודה, 40 שנה. הוא מעביר את המזוודה הזאת למי? ליהושע. יהושע מחזיק במזוודה עוד 14 שנה. כי יוסף אומר, מה זה 14 שנה? 7 שנים של כיבוש הארץ, 7 שנים של חלוקת הארץ. כי יוסף יש לו סליחות. כל עוד שיהודי אחד לא יושב תחת גפנו ותחת תאנתו. כל עוד שיהודי אחד עדיין לא קיבל את הנחלה שלו, אומר יוסף, אני לא אגיע למנוחה שלי. יוסף מגיע למנוחה, כאשר כל יהודי מגיע לאיפה? לנחלה. סוף 14 שנה. זה יוסף. יוסף הוא המוביל בירידה למצרים, הוא ממשיך להוביל דרך משה ביציאה ממצרים ובכניסה לארץ דרך יהושע התלמיד של משה מבני בניו של יוסף. כי זה ורק את זה הוא רוצה, רק את זה. כמה נפלא, כמה נפלא. נאמר בתורה, כאשר האחים מדברים עם יוסף, כולנו בני איש אחד, אנחנו. שומעים? כולנו בני איש אחד אנחנו. ונאמר עוד הפעם, אנחנו פשענו מרדנו. ונאמר עוד הפעם, אנחנו נעבור חלוצים לפני בני ישראל, אומרים בני גד ובני ראובן. שלוש פעמים נאמר אנחנו. אם אנחנו, כולנו, אם כולנו בני איש אחד אנחנו, אם אנחנו שומרים על האחדות, כולנו בני איש אחד אנחנו, אז גם אם נמצאים במצב של אנחנו פשענו מרדנו, אנחנו יכולים לזכות לנחנו נעבור חלוצים, לקבל את כל הברכה. כי הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו רק דבר אחד, שנגיד כולנו בני איש אחד אנחנו. והנה בשבוע שעבר, הרי אין מקרה, וכל דבר שקורה זה לא כותרת בעיתון, זה לקחת איזה חיזוק מזה, ללמוד מזה משהו. נהרגו שני חיילים השם ינקום דמם, אחד שם המשפחה שלו זה יוסף, השני שם הפרטי שלו זה מור יוסף. וזה קרה איפה? בגבעת אסף. שנולד יוסף, אומרת רחל, אסף אלוקים את חרפתי, אסף אלוקים. וזה קרה בדיוק בפרשה שיוסף מתוודה לאחיו וכל המשפחה נהיית ביחד. הקדוש ברוך הוא את זה רוצה מאיתנו, את החיבור הזה, כולנו בני איש אחד אנחנו. אז לא משנה, אנחנו פשענו מרדנו, אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאגו, זה יהיה בסדר, יהיה אנחנו נעבור חלוצים ונזכה לרשת את כל הארץ, כל ארצנו. זה חז"ל מלמדים אותנו. ולכן את האחדות הזאת אפשר לראות תמיד דרך מה? דבר ראשון, דרך תורה שמחברת. אין יהודי שתורה לא מחברת אותו, אין דבר כזה. מי יכול להעיד עדות נאמנה על כל כך הרבה אנשים שהיה נראה אין מה לדבר איתם בכלל? בוא, אתה רוצה לשמוע איזה משהו? אין יהודי שאומר בוא, תגיד, נהניתי, זה טוב. אין דבר כזה. אין, כי לכל אחד יש את האש בתוכו. אם באים להשמיע לו משהו, למה אומרים על התורה, מאור שבא מחזירו למותיו? כי כשאדם שומע משהו והוא נהנה, של תורה זה אש שמתחברת לאש שלו בפנים, והאש גדלה לאט לאט יותר ויותר. לכן תראו כמה נפלא. חז"ל אומרים בגמרא בברכות בקטע ה-17, אמר רבי שמעון בן פזי, כל פרשה החביבה על דוד פתח בה באשרי וסיים בה באשרי. פרק ראשון ופרק שני בתהילים היה פרק אחד בזמן הגמרא, אחר כך זה התפצל. איך מתחיל פרק ראשון בתהילים בקטע ה-18? אשרי האיש אשר לא הלך בצד רשעים, בני חטאים לא עמד, עושה בציב לא ישר. איך מסתיים פרק שני בתהילים, שאז היה פרק ראשון, סוף הקטע ה-18, מה המילים האחרונות? אשרי כל חוסי בו. כי למה אשרי זה מילה מיוחדת? אשרי הולדתו, אשרי אדם עוז לו בך, אשרי יושב ביתך, אשרי זה מילה של חביבות מיוחדת. נו, אז כל דבר שדוד המלך מאוד אהב מתחיל באשרי ונגמר באשרי. הדבר שמחיה את כולנו כל הזמן זה התורה. נו, אז למה התורה לא מתחילה באשרי ולא נגמרת באשרי? התורה מתחילה באשרי. המילה בראשית יש בה את כל האותיות של אשרי. והמילה ישראל, המילה האחרונה בתורה, יש בה את כל האותיות של אשרי. איזה אותיות יש במילה בראשית חוץ מאשרי? בית ותף, נכון? ובמילה ישראל איזה אות יש חוץ מאשרי? למד. זה יוצר את המילה לבת אש,
הנה, אומר החתם סופר בקטע ה-19, לעיני כל ישראל מסיים בישראל שכולל בו תיבת אשרי. מתחיל התורה בבראשית שיש בה גם כן תיבת אשרי, ולפי זה מתחילת ומסיים את התורה באשרי, כמו שאמרו חז"ל, כל פרשה שהייתה חביבה על דוד פתח בה באשרי, סיים בה באשרי, ונשארו מישראל ומבראשית נוסף על בית פעמים אשרי אותיות לבת אש. זה התורה, היא על הבת, היא זאת שמחברת את כולנו, מצרפת אותנו, ורואים את זה בחוש. אז זה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, את החיבור. לכן לאוזן שומעת ועין רואה, אומרים חז"ל על הפסוקים בקטע ה-20, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר יאספו ויגיד אליכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. יקבצו ושימו בני יעקב ושימו אל ישראל אביכם. רצה לגלות את הקץ, תראו מה אומרים חז"ל בקטע 21. ביקש לגלות הקץ ונסתלקה ממנו שכינה, ותמה למה אלו אין ראויים לגלות להם הקץ. הילדים שלו בסדר, הם לא עשה ולא ישמעאל, ולא אין בהם חטא. כלומר אין בכל השמות השבטים לא חטא ולא מה ולא תת. שיבור רוח הקודש גם אין בכל האותיות שמות השבטים לא קוף ולא צדיק, אז לא רואים לקץ. אומנם אין בהם חטא, אבל גם אין בהם את האותיות של מה של קץ. למה באמת אין בהם את האותיות של קץ? אם אין בהם חטא, איזה תשובה זאת? השאלה עכשיו נהיית עוד יותר קשה, עוד יותר קשה. אם אין בהם חטא, אז למה אין להם יכולת לדעת את הקץ? כי אומנם אין בהם את האותיות חטא וטט, אבל כשכותבים את המילה חטא, לא כותבים את זה רק חטא וטט, כותבים את זה גם חטא, טט ואלף. חסר בהם גם את היסוד של האלף, שזה מה? אחדות. אחדות. לא מספיק שהם חטא בין אדם למקום, צריך שגם יהיה אחדות. א' זה לא רק אות, א' זה מושג. ונבין עד כמה האחדות היא חשובה. אומר לנו הגר"א, הארי, דבר מדהים. אחד המילים בלשון הקודש שמסמלים אחדות, זו המילה אגודה. ויעשו כולם מה? אגודה אחת. המילה אגודה, איזה אותיות יש בה? א', ג', ד', ו', וו'. אגודה, נכון? איזה אות אין בה? בית. כי ביום השני של הבריאה נבראה המחלוקת. היא רקיע מבדיל בין מים למים. אז כשמדברים על אגודה, לא יכול להיות שבמילה אגודה יהיה אות שמראה הפוך מאגודה, שמראה מחלוקת. כך אומר הגר"א, אומר האריז"ל. פילי פלאי הדבר הזה. עד כמה זה המפתח, זה היסוד. זה חז"ל מלמדים אותנו. יעקב אבינו לא מתחנן ולא משביע. הוא לא צריך את זה. הוא מלמד את יוסף איך לבקש מפרו שהוא לא יהיה חייב, ופרו יסכים ולא יהיה עיכוב, ואיך שגם את עצמותיו ייקחו אחר כך. כשרבינו רואה את עצמו כממשיך דרכו של יוסף, כשרבינו רואה את עצמו מצליח רק אם מול עיניו עומד יוסף הצדיק, ולכן הוא אומר להם השביע השביע ועליתם את עצמותיי מזה איתכם, שלא יהיה נסו מזה אלא יהיה מזה איתכם, שיהיה ביחד. זה יוסף. ולכן כיוסף משביע את האחים, הוא נשבע שהם בליבו עליהם, האחים נשבעים שהם בליבם עליו. ומי רואה את זה? כל המשפחה, כל הילדים, כל הנכדים, כולם שהגיעו, הם כזאת אחדות, צריכים להישבע. אז מסבירים למשפחה, לא, אנחנו לא צריכים להישבע, אבל זה בשביל הדורות הבאים, שכל דור ישביע את הדור הבא. וכשרואים איזה עושה כזה רושם גדול, אז כל דור משביע את הדור הבא, ואז לוקחים את יוסף. זה מה שמוטל עלינו. רואים עד כמה הפרידה מספר בראשית מונח בתוכה היסוד של הגאולה של המחר. לכן יוסף הוא היחיד מהשבטים שמיטתו מופיע פעמיים, בסוף בראשית ובתחילת שמות. הוא גם בן, והוא גם ספר שמות, והוא גם אב באופן מסוים. אב שמראה איך עוברים גלות, איך עוברים קשיים, בחיבור ביחד. וזה הקדוש ברוך הוא גם מאמין בנו. ואמונתך בלילות, האמונה שלך בנו, שאנחנו למרות לפעמים שיש מצבים של עם ישראל של לילות, זה יכול להיות ברגע אחד בבוקר חסדך. נראה את הדברים באמת באופן הזה, בצורה הזאת, אז בסייעתא דשמיא נזכה עוד בזו השנה, יוסף בגימטריה ציון, נזכה באמת לאור הגדול של ציון, מכוח האחדות, נזכה באמת לאור חדש, שבו העולם יאיר על כולנו, ומכוח זה נזכה לאור הנפלא והגדול של ציון, ושל הגאולה השלמה, בזו השנה, ובורא עולם תמיד ימלא משאלות ליבנו לטובה.